שלום עליכם, קודם כל, כל הכבוד ככה, יצאו מהמטבחים, ערב פסח, בין הזמנים, מותר ככה לבוא סתם, מה זה בסדר? יש אישור? שוי. מה שמלא פה זה בגלל שיש אישור משם. זה החידוש. טוב. בדרך כלל אנחנו לומדים ביום ראשון את הפרשה של שבת, ולא רציתי לשנות. אני רוצה גם היום ללמוד את הפרשה של שבת. השבת היא גם פסח, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ומרוב העומס של פסח ושל ליל הסדר ושל כל העניינים הלימודיים של פסח, פחות עוסקים קצת, נדמה לי פחות מדי, בקריאות התורה של פסח. הרי בפסח לכל יום יש קריאה מיוחדת. ולקריאות של פסח יש גם סימן שניתן, סימן ידוע, מפורסם. מכירים את הסימן הזה? יש סימן ידוע. לכן גם כששאלתם אם זה באותו דבר במחזור, אז זה אותו דבר, זה כבר דינא דגמרא. משוך תורה, קדש בכספא, פסול מדברה, ושלח בוכרה. זה סימן מפורסם שבעצם עניינו הוא לא כל כך סימן למי שלא מבין אותו, אבל למי שמבין אותו הוא סימן קל לזכור, אני אסביר מיד למה. במילה אחת, בשונה מסוכות, בפסח לכל יום יש קריאה אחרת. בסוכות הרי קוראים את הקורבנות, ובכל יום קוראים את המספר השונה מהימים, במספר היורד. אבל זו אותה קריאה בדיוק, רק במספר יורד עם ההבדלים של פעם מם, פעם יוד, דברים הידועים, חומשים, אפשר לפתוח לפני. יופי, של כוח. אז יש תמיד את ה... אבל זו אותה קריאה. בפסח, לכל יום יש קריאה אחרת. ולכל יום יש כאן שמונה סימנים, בגלל שמכניסים בתוכם גם את היום טוב השני של גלויות, האחרון. השנה זה יצא שבת. ומשוך תורה, הפרשה הראשונה היא משכו ובכו לכם. ואת זה נראה עוד שנייה אחת. זו הפרשה שמתארת את מכת הבכורות. את הפעולה הממשית של לקיחת קורבן הפסח. בפרשת החודש קראנו את הציווי, חלק א' של פרק י"ב בספר שמות. מי שיש לפניו חומשים, אז אני מדבר עכשיו על פרק י"ב בספר שמות. אולי נראה את זה רגע ביחד. חצי שנייה, פרק י"ב בספר שמות. מפסוק א', החודש הזה לכם, ואז בעשור לחודש, נכון? סלע לבית אבות, סלע לבית, עד פסוק כ', זה הציוויים שניתנו בראש חודש על איך לעשות את קורבן הפסח. בסדר? פסח מצרים, לקחת בעשור לחודש, ואחרי זה ב-14 לשחוט אותו, ואסור לשחוט אותו כשיש חמץ. טוב? יופי. כל זה קראנו בפרשת החודש. בשבת עשינו הפסקה קצרה, והתרוממנו בשבת הגדול, ועכשיו ממשיכים את הקריאה ביום הראשון של פסח בשבת הקרובה. מפסוק כף א'. היקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. זה כבר אחרי בעשור לחודש. ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף. ושם הסיפור שפסח מצרים, כולם נמצאים ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. בואו נראה טיפ-טיפה את הפסוקים ביחד. בסדר? עבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף. זה הדם שאתם תשימו על המשקוף והשתי המזוזות, נכון? אשר בסף. ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. יפה. אז זה יהיה הדין של מצרים עם הדם, אבל כל שנה לשנה, למרות שאין את העניין עם המשקוף והדם, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, ואמרתם זבח פסח, ואז בפסוק כ"ט, בפסוק כ"ח, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו. מה הם עשו? שחטו את קורבן הפסח, שמו את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, בסדר? ויהי בחצי הלילה, הגיע הלינגוף. זה כבר נאמר לפני כן, כה אמר השם, כך חצות הלילה. טוב, יופי. ויהי בחצי הלילה, והשם נקרא כל בכור בארץ מצרים, כל זה נקרא בשבת. מי בכור פרעה יושב על כיסאו, וכולי וכולי וכולי, וישאו בני ישראל רעמסס, ואז בפסוק מ"ג, מי שמדלג איתי בפסוק מ"ג, ליל שימורים הוא להשם להוציאה מארץ מצרים, ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח. כל בן ניכר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, תושב ושכיר לא יאכל בו, בסדר? תורה אחת תהיה לכם, והיא בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. מובן לגמרי מה עושה הקריאה הזו בט"ו ניסן, כי היא מתארת בעצם את י"ד ניסן של שחיטת הפסח, את ליל תתוו של אכילת הפסח, ואז את חצות הלילה, נכון? של מכת הבכורות, ואז את היציאה ביום, בעצם היום הזה הוציא השם, זה הקריאה כולה. מצוין. אני חוזר לסימן, הסימן הוא משוך תורה, ביום השני קוראים שור או חסב או עז כי יוולד מספר ויקרא, ומשוך תורה, ובמילה אחת, משוך תורה זה סימן הלכתי, מי שמכיר את ההלכה, זו הלכה קבועה, לכן היא קלה לזכירה. כשקונים שור, מהי דרך הקניין של שור? משיכה. אז משוך תורה. נזכור שהסדר הוא משיכה, ואחרי זה שור. שור או חסב או עז. על פניו זה רק סימנים, סימנים מאוד עמוקים. הפרשה הבאה, זה קדש לי כל בכור. אלה הפרשות בפרק י' ג', מיד כשזה מסתיים. קדש לי כל בכור והיה כי ביחה שנמצאים בתפילין שלנו. את זה קוראים ביום הבא בכל המועד. בסדר? קדש. ואחרי זה כספה, כסף. כסף זה הפרשה של אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לפרשת משפטים. ושם גם כן מופיעים שלושה רגלים. קדש בקספה. קדש בקספה זה גם כן, כל אחד זוכר בהלכה הידועה שקידושי אישה, קידושי נעשים בכסף. אז משיכה בתורה, קדש בקספה, זה הפטנט, זה הסימן לזיכרון. ואחרי זה פסול במדבר. פסול זה הפרשה של פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ובמדברה זו הפרשה האחרונה של חול המועד לפני שהיא של פסח במדבר סיני. למה נזכרים במדבר סיני? כי כל הפרשות של פסח נמצאות בשמות, אבל פסח שני נמצא בספר במדבר, וזו הפרשה שקוראים בערב שביעי של פסח, פסול במדברה. ובעברית הרעיון הוא שמשה רבינו הגיע לזכות של פסול לך שני לוחות אבנים, כי הוא שם את עצמו בענווה כמדבר, פסול במדברה. ואחר כך פחות מוכר לנו, כי זה יום טוב ויום טוב. שביעי של פסח, מה הפרשה שקוראים כידוע בשביעי של פסח? פרשת בשלח, נכון? שלח בשלח בוכרה, בשלח בוכרה כששלחו את הבכורות. כי הפרשה שקוראים בשמיני זה כל הבכור. בסדר? שלח בוכרה. אז זה הסימן, משוך תורה, קדש וכספה, פסול ומדברה, שלח בוכרה. טוב, זה סימן ידוע. אבל הרעיון העמוק מאחורי הסימן זה שמדברים בעצם על הקדוש ברוך הוא ועלינו. שהקדוש ברוך הוא קונה את שורו, את הצון שלו, במשיכה. ומה שקורה בעצם בפסח זה שהחתן קונה את הכלה. והוא קונה את הכלה קודם כל כצון שנמשך, משוך תורה. המושך, אחרי שהייתה משיכה, כבר לא יכול לחזור בו. אין לו אפשרות לחזור בו, הוא כבר משך. פעולת המשיכה היא הפעולה שמבטאת את הקניין. אחר כך מגיעים הקידושים בקספה. אחד, גדיה, דזבין אבא, ביטרי זוזי. אחרי זה קדש וקספה. ואחר כך פסול במדברה ואז שלח בוכרה, זה רעיון מאוד גדול, ואני רוצה להתמקד מכל זה רק בשבת הקרובה, והאמת שבכלל לא במה שאמרנו, אלא בהפטרה של זה. נו, אז למה הקדמנו את זה? כדי להבין על מה הולכת ההפטרה. בסדר? זה היה בלבול עם מחזורים וחומשים, אז זה נמצא למיטיבי ראות בחומשים בעמוד ר'
תף ר' ט',
ולמי שרוצים לקרוא את זה ביותר גדול, תבינו ורוצים גם את המחזור, ופה זה בגדול, בתף, ב-594. ב-594. אז את הפרשה זוכרים. במה עוסקת הפרשה שאנחנו קוראים בשבת הראשונה של פסח? הפרשה עוסקת בתחילתה, ומשכו וקחו לכם, משה רבינו מצווה את זקני ישראל, הם קוראים לכולם, ועם ישראל עושה כאשר הוא מצווה. חבוד, חבוד, חבוד. עם ישראל עושה כאשר הוא מצווה, שמים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואחר כך מכת בכורות בחצי הלילה לשימור. דווקא לכן מאוד מעניין מה עושה פה ההפטרה. ההפטרה קצת משונה, היא קשורה, אבל היא מחייבת הבנה. ואחד מדברים המעניינים הוא שמעט מאוד פעמים הפטרה באה לפרש משהו שכולנו יודעים, אבל לא כתוב בפירוש בתורה, ובנביא הוא כתוב בפירוש. יש מעט פעמים כאלה, שהנביא בפירוש מספר. למשל, במילה אחת, ההפטרה של פרשת בלק מתארת איך יפתח שולח בלכים למלך בני עמון, מה לי ולך, אתם זוכרים שהוא יוצא איתו למלחמה? ואז הוא מספר לו, מה אתה מדבר בכלל, לא מגיע לך כלום. אם היית רוצה משהו, למה לפני 300 שנה, כשעם ישראל לחם, אתם לא רציתם ואתם התקפלתם, והוא מתאר את כל התיאור של מלחמות השנה ה-40 במדבר. שם הוא מתאר, בתוך הדברים, מעניין מאוד. וגם אל מלך מואב שלח, ולא אבא לתת להם עבור בגבולו. חידוש שלא כתוב בתורה. בתורה מסופר שאמרנו למלך אדום, מלך סיחון התקיף אותנו, ופתאום ביר בלק בן ציפור מלך מואב בעת ההיא, איזה בלק חמוד בן ציפור כזה, זה נחליאלי, ופתאום הוא מביא קוסמים ומשהו כזה רומנטי. אבל מה היה לפני? מה הרקע? אז לא רש"י אומר, ולא מצאנו בחפירות, כמו שאוהבים להגיד, אלא בא יפתח בספר שופטים ומשלים את מה שלא כתוב. פעמים נדירות כאלה. ואומר שגם אל מלך מואב שלח ולא אבא. ואז התיאור ההיסטורי משלים לך את הפרשה. בסדר? מבחינה מסוימת, אני רוצה לטעון שמבחינה מסוימת יש את זה גם בהפטרה שלנו. אבל עוד מעט נבין למה. ההפטרה היא מרתקת בפני עצמה. הנה, יהושע פרק ה', פסוק ב', הרקע הוא עוברים את הירדן, בסדר? עוברים את הירדן. בעת ההיא, מותר להגיד, אנחנו עכשיו בליל י' בניסן. בשבוע שעבר דיברנו על שבת הגדול והסברנו למה שבת הגדול היא בשבת, כדי שלא יגידו שזה בגלל הנס של י' בניסן. חייבים פיצוי, עכשיו עוסקים בי' ניסן. היום עם ישראל נכנס לארץ. עכשיו יום העצמאות. היום עם ישראל נכנס לארץ ועובר את הירדן עם יהושע. ואחרי שהם עוברים את הירדן, היום, י' בניסן, אחרי 40 שנה, הם כבר נמצאים, בעת ההיא אמר השם אל יהושע, על פי הירושלמי, זה מיד בי' בניסן, וזה מאוד הגיוני, דעה אחת בגמרא היא שבאותו רגע הוא ציווה עליהם, ואת הברית הגדולה שעוד רגע מתאר עשו בי' א', י' א', מולדת של הרבי. אז זה או ביוד א' או ביוד, זה לא יעזור לנו, זה או יוד או יוד א', אבל לפי הירושלמי ולפי הפסוקים בפשטות, זה עכשיו, היום, 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 גם זה, לא רק המעבר את הירדן. בכל אופן, הם עוברים את הירדן, ואז בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חרבות צורים, וימול את בני ישראל אל גבעת הערלות. מה פתאום למול? מי לא נימול? אומר הפסוק, וזה הדבר אשר מל יהושע, כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה, מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו. כלומר, במצרים עוד מלו, על פי פשט הפסוקים. ונולדי המדבר לא מלו. חז"ל מסבירים אחת משתי סיבות, שמסיבות חיצוניות אי אפשר היה למול. לא שחלילה לא רצו למול, אלא רוח צפונית שלא נושבת, לא מאפשרת למימו להירפא. דעה אחת, או דעה אחרת שקשורה למדבר. כך או כך לא מלו במדבר, זה מפורש פה. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תום כל הגוי, אתם רואים, אנשי המלחמה היוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול השם אשר נשבע להם, לבלתי אותם את הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. ואת בניהם הקים תחתם, אותם מל יהושע. שוב מפורש, אלה הבנים שהקים תחתם, שאבותיהם בגלל חטא המרגלים, נו, לא זוכים להיכנס לארץ, ואת בניהם הקים תחתם, את הבנים האלה שלא היו נימולים במדבר, תיאור מעניין מאוד, אותם מל יהושע כי הרעילים היו, כי לא מלו אותם בדרך. ויהי כאשר תמו כל הגוי להימול, כשעם ישראל גמר להימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. בעברית עד חיותם זה עד שירפאו, עד חיותם. ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. אז נחלקו פה בפירוש, או האורלה נקראת חרפת מצרים, למרות שבמצרים הם היו נימולים, רק במדבר לא. או היום גלותי את חרפת מצרים, את הגלות, מעליכם. עכשיו נכנסתם לארץ, ומיד בכניסה לארץ ברית מילה. ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. זו הייתה גבעה שהייתה נקראת גבעת הערלות, אורלה, היא הפכה להיות גלגל כי גלותי את חרפת מצרים מעליכם. טוב. ואז ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. אם ברית המילה הייתה ביהוד או אפילו ביהוד א', זה אחרי 3 ימים מהברית. בסדר? ויוכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח. אגב, כאן לכל מי ששואלים על ממחורת השבת, מי אמר שממחורת השבת זה ממחורת הפסח? הנה פסוק מפורש. הנה מקור לפרושים שסבורים שמתי מתחילים לספור ספירת העומר ממחורת הפסח ולא ממחורת שבת של השבוע. בסדר? ויאכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח, מצות וקלוי, וישבות המן ממחורת, עד אז עוד היו שיירים של המן, בסדר? ויוכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא, ואז להיות יהושע ביריחו, וישא עיניו היער, והנה עומד לנגדו איש עם חרבו שלופה בידו, הלנו אתה עם לצרינו, זה המלאך שאומר לו של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, יריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. למה אמרתי שיכול להיות שההפטרה הזו מפרשת משהו שלא כתוב? מה עשו בני ישראל במצרים לפני דם הפסח? איזה עוד דם הם עשו? מילה, מאיפה אתם יודעים? מאיפה אנחנו יודעים? זה לא כתוב בפירוש. זה לא כתוב בפירוש. חז"ל לימדו אותנו בברירות גמורה שהדם ששמו על המשקוף ועל שתי המזוזות היה מעורב מדם המילה ומדם הפסח. האמת היא שרש"י מבין שזה חייב להיות כתוב, כי הרי כתוב שכל ערל לא יאכל בו. אז ממילא חייבים לעשות מילה. רש"י אומר שהמקור הכתוב המפורש לזה הוא הפסוק הראשון, תראו את הפסוק. בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מולד בני ישראל, נו, שנית, מתי היה הפעם הראשונה? לא ראינו אף פעם טקס כללי של מילת בני ישראל. אלא אם כן אתם מבינים שמה שאנחנו קוראים בפרשה של היום, בחג הראשון, הימול לכם כל זכר, כל ערל וכל בן איכר לא יאכל בו, הוא לא רק הלכה, אלא הוא אירוע המוני שעם ישראל מל את עצמו לפני שהוא שחט את הפסח. כי כל ערל וכל בן איכר לא יאכל בו. בסדר? אז זו פתיחה מאוד חשובה. אז בעצם ברית המילה שעוסקים פה, היא לא רק סיפור של זה שזה קרה גם אחר כך, אלא כאן בעצם מפורש שהייתה מילה גדולה בעם ישראל לפני הפסח, לפני כן. אחרת אין לך מושג של שנית. חלק מהמפרשים רוצים להגיד שאולי שנית הכוונה היא כמו שאברהם אבינו מל את ביתו ואת כולם. זה קשה מאוד להגיד, אני אגיד לכם למה. כי הוא לא מל את בני ישראל אז, הוא מל את בנו, אבל יחד עם בנו הוא מל את כל יליד ביתו ומקנת כספו. זה לא היה מול את בני ישראל. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, המול של אברהם אבינו, זה היה מילה של, של, של הרבה יותר של עבדיו ומקנת כספו וילידי ביתו מאשר של בנו. וכאן זה מול את בני ישראל שלי. יש רק פעם אחת שזה יכול היה להיות. ואת זה רואים בפסוק הזה. אני עוד רגע אחזור לעניין, אני רוצה להיכנס לברית מילה ולפסח, אני אחזור לסוגיה הזו עוד רגע, אבל אני רוצה להגיע לזה ממשהו אחר שהוא צדדי. צדדי מאוד. במקום להיכנס ישר לתוכן, אני עדיין בפסוק הראשון. במה מעלו את בני ישראל? במה מעלו? במה השתמשו? מה חרבות צורים? מה פירוש חרבות צורים? מה זה צור? אבן, אין אפשרות אחרת להבנה. צור זה אבן. חרבות צורים זה מה? זה אבנים מלוטשות. ושוב מולד בני ישראל לחרבות צורים. ואת זה תעשה שנית. זאת אומרת שגם פעם היו מלאים אותם בחרבות צורים. אגב, מה ציפורה לקחה כדי לבוא לבנה? צור. אני הגעתי לכל מה שאני הולך לדבר עליו, ואני בכלל לא הולך לדבר עכשיו על עניין הלכתי, אני הגעתי לכל מה שאני הולך לדבר עליו מלימוד הרמב״ם היומי. הרמב״ם היומי בסוף הלכות מילה, בשבת, למדנו את הלכות מילה. נכון? אתמול בשבת סיימנו הלכות מילה. וביום שלפני כתוב ברמב״ם כך, אפשר למול באבן, בזכוכית, בכל כלי. ואז כתוב כך, ומצווה מן המובחר למול בברזל. מצווה מן המובחר. בין בסכין, בין במספריים. מזמן ניתוחים, או שהוא סכין, או שהוא מספריים. ונהגו כל ישראל בסכין. אני לא מבין. לא ראינו אף פעם שמעלו בכלל בברזל. חרבות צורים. צור. חרבות צורים שנית, זאת אומרת שגם פעם ראשונה זה היה צור. אז ממתי נהיה מצווה מן המובחר לעמוד בברזל? אחד מגדולי העולם, הסמא, ספר מאירת עיניים, על השולחן ערוך, שהוא בעל הפרישה על הטור. כותב בספרו על הטור, שמצטט את דברי הרמב״ם. כולם, טור, השולחן ערוך, כולם כותבים מצווה מן המובחר, ולא רק מצווה מן המובחר, אלא נהגו כל ישראל למול בסכין. נדמה לי שאין אף מקום בעולם, אף ידה שלא נוהגת למול בסכין. כולם מלאים בסכין. למרות שהכל קשה, ולא ראינו סכין. לא כתוב שם טעם. גם הרמב״ם לא מביא, גם השולחן ערוך לא מביא. כותב הפרישה, מגדולי עולם ההלכה, כל הדורות, כותב הפרישה, שמעתי טעם על פי המדרש. ואני מה הולך לכתוב? שמעתי טעם על פי המדרש, שכך הובטח לברזל, ביום שנבקע כובע של ברזל שהיה בראשו של גוליית לפני דוד. סוף ציטוט של הפרישה הזה. כולם מחפשים את המדרש הזה עד היום, כשתמצאו תצלצלו. הפרישה מביא את המדרש, הוא מובא בעוד מקום, בשח, לא בשח על, על השולחן ערוך, אלא בשח, בספתי כהן, על, על, על התורה, אומר אותך הכהן, גם כאותה תקופה. שם הוא מובא אחרת, באיזה דו שיח בין האבן של דוד לברזל, אני מביא את זה בכוונה כמו שזה מופיע בפרישה. השח לא מסביר על ידי זה את העניין של מצווה מן המובחר. למה מצווה מן המובחר? אתם שומעים? אגב, עכשיו מובן, למה יהושע עמד בחרבות צורים? נו, כי עוד לא היה כובע של ברזל, עוד לא היה גוליית. וציפורה, ומולד בני ישראל שנית, עוד לא היה קפלד מברזל. הסיפור עם הקפלד ועם גוליית, זה מאוחר. אז מאז מצווה מן המובחר. אבל לפני כן, כולם עשו בצור. ונהגו כל ישראל בסכין. עכשיו, אני מודה, זה אותי הביא לשם, כי מה לעשות, השם יעזור, יש בי איזה משהו צמחוני, זה עוד מהחלק האירופאי כנראה, אני לא יודע מאיפה. תמיד תפס אותי הלאום הזה. לא, לא, אני לא מהליגה, אני ההפך. פילי פלאות, ברוך הוא שמו. כל מצווה שמסרו ישראל עליה בשמחה, עדיין היא קיימת, עדיין היא עומדת, זה ברית המילה. אבל זה באמת מעניין, המצווה הראשונה הזאת, עם הסכין. במזבח יש כלל שאסור להניף ברזל. אסור להניף ברזל, כי זה בא לעשות שלום בעולם. לא להניף ברזל, אסור, חס ושלום. שלא יישמע שם פטיש, לא סכין. וכאן, זה דבר מעניין מאוד, מה לדוד וגוליית ולסיפור של הסכין והמילה. עכשיו, זה נכון. מאז שאנחנו ילדים, וגם כל מיני שירים, לא משנה מה, איפה זה פגע לו, בפוני, נכון? הוא פגע לו ב... אז זה לא פגע בפוני, זה פגע בקומע של הברזל. ומהקומע של הברזל ניתז הברזל, והוא פינה את המקום הנכון, ואז, מה שנקרא, הלך המויכים של גוליית. כשהלך לו המויכים, נגמר המטרד, ואז דוד מנצח את גוליית. איך זה קשור לך? מה רוצים מזה? אני אחזור לכובע של הברזל, ואחזור למצווה מן המובחר. אני רוצה לחזור עכשיו להפטרה, להתחיל מההתחלה. לדעתי, הסיפור הזה של הפרישה והמצווה מן המובחר הזאת עם הברית, פותחת פתח מדהים, מדהים, להבנה של הכל, לא של המילה, של כל המצוות. ובעיקר של מצוות המילה, אבל של כל המצוות. רק אחרי מצוות המילה אומרים כשם שנכנס ל, כך ייכנס ל, או כשם שנכנסתו. אגב, נוסח שמובא כבר ברמב״ם ובראשונים, והעומדים שם יאמרו, לא כתוב בראשונים שחייב להיות עניין אגב. אבל אם יש עומדים, עניינם הוא שיאמרו כשם שנכנס לברית או כשם שהכנסתו לברית, כך ייכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים. מה זה הכשם הזה? כשם שנכנס לברית. לא אומרים את זה על אף מצווה אחרת. אף אחד לא אומר כשם שזכה לברך ברכת המזון, כך יזכה להתפלל מים. מה זה כשם? כשם שזכה לתורה, כך יזכה למעשים טובים. כשם שזכה לחופה, כך יזכה לברית. כשם שנכנס לברית, כך ייכנס לתורה ולחופה. והכשם הזה הוא לאורך כל הדרך, משה רבנו על זה כמעט נופל. וכל הגאולה נעלמת. נכון? והיא בדרך במלון. הרמב״ם מסיים את הלכות מילה, אגב, שהמילה גדולה מן התורה כולה, שעל כל התורה נכרתו שלוש בריתות. אתם ניצבים היום לעובריך בברית, אז כתוב שם אלה דברי הברית, שלוש פעמים כתוב שם ברית. ועל ברית המילה נכרתו 13 בריתות. אצל אברהם אבינו, ואני הנה בריתי איתך, בריתי איתך, כל הברית. זו נקודה שצריך להיכנס אליה לעומק. אני אגיע אליה מיד, אני אולי אומר עליה גם עוד משפט אחד. לפני שניכנס לעניין הפסח. גם זה בזכות הרמב״ם. כשאתה לומד רמב״ם, אתה נכנס לאווירה שונה מכל לומד הלכה אחר, מכל פוסק הלכה אחר, כי אתה לומד את הכל. זאת אומרת, אצל הרמב״ם, זמן המקדש והזמן העתידי בעזרת השם במהרה בימינו, והזמן של העבר והכל הכל נמצא ביחד. אז אתה לומד הלכות מילה, הכל לכבוד הברית, סבא, סבא מי, מגיע מה זה טוב עכשיו. כשאתה לומד הלכות מילה בכל פוסק, בכל פוסק, אז אתה נכנס ישר לעניינים של המילה. כשאתה פותח ברמב״ם, אז הוא מתחיל את המילה שהמצווה של המילה היא מצווה שיש עליה קראת. על ביטול העשה הזה יש קראת, שנאמר, הימו לכם כל זכר וכולי, ואם לא ונכרתה. ושם הוא מתחיל פחות לדבר על מילת האב את בנו, ויותר לדבר בהלכות על מילת הרב את עבדיו. כי כשאתה נכנס לברית המילה של אברהם אבינו, אז עיקר העניין שם זה כל יליד ביתו ומקנת כספו. כלומר, כל עבד כנעני בעם ישראל הוא נימול. כל עבד כנעני הוא נימול. עבד כנעני, כדאי לחשוב על המושגים האלה, שנמצא אצל יהודי, מקיים את המצוות. לא מצוות עשה שהזמן גרמן, יש כל מיני הלכות, והוא נימול. עבד שלא רוצה להימול, מגלגלים עמו. כך כתוב ברמב״ם, זה לא המגלגלים של היום. מגלגלים זה מדברים. מגלגלים עמו עד י"ב חודש, משכנעים אותו, ואם לא, הביתה. אז ברית המילה, שבעצם מצד אחד עניינה, זה בדיוק תעודת הזהות שלנו, היא שייכת לכל מה ששייך לי, לכל אדם שרוצה להיות חלק מביתי. חלק ממשי מביתי, ואני מחויב כלפיו. התואר עבדים היום לא נתפס בעולם בצורה נכונה אצלנו, אנחנו לא מבינים אותו בכלל. זה דבר מעניין מאוד מאוד מאוד. אני אזרוק לחלל האוויר עוד דבר בכלל מרתק. בפרשת מקץ מופיע שבאים כל המצרים אל פרעה ואומרים לו, ותרעב כל ארץ מצרים, ואז הם באים כולם אל פרעה ואומרים לו שהם רעבים ללחם. והוא אומר להם, מה? לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם, תעשו. שואל רש"י, קודם כל בשביל מה הם הלכו אליו? הם לא ידעו מי שר האוצר? כולם יודעים, לא? כך לא, לא, יוסף? כלומר, הוא הוכרז ככזה, הוא היה שר האוצר, לא, זה עובדה? מבוש, הרי פרעה הסיר את הכל ואמר שזה יוסף, בשביל מה הם באו אליו? ואחרי שהם באים אליו, אז הוא אומר להם, כל אשר יאמר לכם תעשו, גם את זה יודעים. מה הבעיה? אומר רש"י שם, ולא בתור מדרש בכלל, אומר רש"י שכשהם באו אליו, אז הם אמרו לפרעה, אין לנו ברירה, אנחנו באים אליך, כי שם זה משתגעים שם. שאלתם מה משתגעים, הם אומרים, התבואה שלנו הרכיבה, רק התבואות של יוסף נשמרו. אז הוא שואל אותם, למה היא הרכיבה? אומרים, אנחנו לא יודעים, אנחנו עשינו הכל, זה הרכיב. אז הוא אומר, תגידו, מה שיוסף אומר, אתם עושים? אז הם אומרים, כן, חוץ מפרט אחד. מה? הוא אומר לנו למול את עצמנו. עכשיו, מה הרעיון של יוסף? למול את כל המצרים, איפה זה בא לו? הוא אומר לנו למול, אנחנו לא רוצים. אז הוא אומר להם, פרעה, תעשו מה שאתם רוצים, אני אומר לכם, חבל לכם על הזמן, אשר יאמר לכם, תעשו. אני מציע לכם מניסיון אישי, מה שהוא אומר לכם תעשו. שהוא יאמר לכם תעשו. דנים שם המפרשים, מי נתן ליוסף בכלל? אתם יודעים מה, מי נתן, הפוך. מי נתן ליוסף את הזכות להגיד למצרים למול את עצמם? הרי בן נוח שלא חייב במצוות מילה, בכלל לא ברור שמותר לו לפצוע את עצמו. יכול להיות שאסור לו. למה הם יכולים למול את עצמם בכלל? אחד התירוצים, אני חושב, היפים ביותר, למה אברהם חיכה עד גיל 99 עם ברית מילה? הרי הוא קיים כל כך הרבה מצוות, אז למה את ברית המילה הוא לא עשה? אחד התירוצים היפים ביותר שיש הוא, שאברהם אבינו את כל המצוות, לא הייתה בעיה לקיים. מה הבעיה? בן נוח החליט לשים תפילין. בסדר, מה הבעיה? לשמור שבת. אבל למול את עצמו, אלמלא הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, אסור לו. כי מי יתיר לו לפצוע את עצמו? אסור לו לחבול בעצמו. לכן הוא חייב ציווי. אז הניסיון שלו היה, הוא רצה למול את עצמו, אבל הוא חיכה לציווי, אסור לו. ואז כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא מצווה, זה דוחה את האיסור לחבול בעצמו. אז מי נתן לי יוסף רשות? אתם יודעים מה התשובה שמופיעה? תשובה מדהימה, אני חושב שזה האמת הפשוטה. הרי יוסף הוא המושל על כל ארץ מצרים. הם מוכרים את עצמם ליוסף. ממילא הם כמו ילידי ביתו מקנת כספו. ממילא הוא חייב למול אותם. או, אז יש לו דיון, אני פרעה אומר לו, אבל על פי חיישה. אז יש לו דיון גדול בחוזים. אז יש לו דיון גדול, והם אומרים, אין ברירה, אלא שיוסף מבין שזה הוא, לכן פרעה לא יבוא בהתחלה, עם הבנים שלי. זה בדיוק היה הדיון שלו. גם הוא חשב, עם הבנים שלי. ואז הסתבר שאם יוסף אומר, אז הוא אומר, טוב, אם הוא פסל ככה, גם אמר, תקולה, גם אמר, גם אמר, מה שעושה. פרעה היה אמר, זה חמים קצת. גם זה צריך ללמוד שם. הוא אמר, הוא שאל בדיוק בדיוק הזה, הם עובדים של פרעה בראשו. יוסף אמר, אבל לי יש את השליטה הכספית, ושם היה דיוק, ניקח את ההלכה. למה אני מזכיר את כל זה? כי המושג של ברית המילה הוא מושג כל כך יסודי, כל כך מופלא. והוא ההפטרה שלנו בפרשה הראשונה, זה הפעולה הראשונה שעושים כשנכנסים לארץ. נכנסים לארץ, וזה הדבר אשר מל יהושע. אומרים חז"ל, וזה הדבר אשר מל. מה זה הדבר? אומרים חז"ל, זה הדיבור שאמר להם יהושע. כי סבורים אתם שתכבשו חיבי וכנעני כשאתם הרעילים? הימו לכם. מיד כשעוברים את הירדן ביוד בניסן עומד יהושע בן נון ואומר להם ביוד בניסן 40 שנה אחרי או 41 אחרי 40 שנה אחרי היוד ניסן שלנו של היום של בעשור לחודש הזה משכו וקחו לכם עומד יהושע בן נון ואומר עכשיו עוד פעם ברית מילה עכשיו זה לא רק מקדים את הפסח עוד פעם כי הם שוחטים את הפסח ב-14 אלא זה מקדים את כל הזכות להיכנס לארץ עכשיו תוכלו להיכנס לארץ. מכאן הסוגיה מתחילה והיא דבר מרתק, אני חושב שצריך לתת עליו את הדעת, זה דבר אדיר. מכת בכורות נשתנתה מכל המכות האחרות. ויהי בחצי הלילה, זוהי הקריאה הראשונה שלנו של החג, והשם יכה כל בכור, אבל כדי שהשם יכה כל בכור בחצי הלילה, צריך שאנחנו נשים על המשקוף ועל שתי המזוזות את דם הפסח ואת דם המילה. למה? למה בכל 9 המכות הקודמות לא היה צריך התערבות שלנו? מה קרה עכשיו במכת בכורות? אז תגידו טוב, במכת בכורות הוא מבדיל בין כל הבחורים שלנו לבין הבחורים של העולם. בכל המכות הוא הבדיל. הוא הבדיל בדם, הוא הבדיל בצפרדיה, הוא הבדיל בשכין, הוא הבדיל בערוב, בכל המכות הוא הבדיל. הרי זה לא כדי לעזור לקדוש ברוך הוא למצוא את הכתובת הנכונה. הוא מסתדר. אלא זה כנראה כדי שאני אעשה משהו. אגב, זה גם לא כדי לעורר אותי, כי הדם נמצא על הפתח, נו, מבחוץ, ואנחנו נמצאים איפה? ואתם לא תצאו מפתח ביתו איש הבית. נכון? מה קרה בבחורות? כל מכת הבחורות אגב מתחילה בדבר מאוד מעניין. כחצות הלילה. למה כל כך חשוב למשה רבינו לעמוד לפני פרעה ולהגיד לו באיזה שעה בדיוק זה הולך להיות? מה זה משנה? מה, הוא רוצה להראות לו את כוחו של הקדוש ברוך הוא? מה נפקא מינה? אז כן כחצות הלילה. ואחרי זה בא הפסוק ואומר, ויהי בחצי הלילה והשם יקרא. חז"ל אומרים, בהגדה של פסח, ויעבור עלייך, ויראך מתבוססת בדמייך. ולפני כן כתוב, ואת עירום ועריה. אומרים חז"ל, עירום ועריה, עירום מן המצוות. שלא היו לנו מצוות שבזכותם נוכל להיגאל ממצרים. ונתן לנו הקדוש ברוך הוא שתי מצוות. איזה שתי מצוות? דם הפסח ודם המילה. ומולד בני ישראל שנית. נתן לנו שתי מצוות, את דם הפסח ואת דם המילה. זה לא סתם שתי מצוות עשה, אלא שתי המצוות עשה היחידות שחייבים עליהן כרת. אז אם חסרים לבני ישראל מצוות, אז למה דווקא דם הפסח ודם המילה? מה הקשר בין שניהם? למה את הדם של שניהם צריך לשים ואז בחצי הלילה, ואז העניין של מכת בכורות, ואז בעצם אנחנו מצליחים לצאת ממצרים ופרעה מגיע ואומר קומו צאו מתוך עמי? ליל השימורים הזה שאנחנו הולכים לעשות בעזרת השם בסוף השבוע, ליל הסדר, ליל השימורים, שכולנו מחכים בו לחצות. בחצות אז האפיקומן, בחצות הלילה. בחצות הלילה אנחנו אוכלים את האפיקומן ומחפקים לאפיקומן ומחפשים את האפיקומן ומחשים לנו טובה ומחזירים לנו את האפיקומן הצדיקים שלנו. אבל בחצות הלילה כדאי לזכור, אנחנו מחכים בעזרת השם לפסח בחצות. אז הפסח נאכל. ונקודת החצות הזאת היא מה שאומרים לחכם בתחילת ההגדה, אתם זוכרים? אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח מה? אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. זאת אומרת, אחרי שאתה אוכל מהפסח, נו, אל תטעם כלום, אין מפתירין, לא אוכלים כלום יותר, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. עם זה, עם הטעם הזה הולכים לישון. עם הטעם הזה תרדב. עם הטעם הזה תתעורר. זה הטעם שהולך איתך כל הלילה. הטעם של בחצי הלילה. מה הנקודה הזו של בחצי הלילה? אגב, הרי המצרים לא יודעים מתי זה חצי הלילה. אז חז"ל אומרים לכם, כתוב כחצות, כדי שהם לא יאמרו משה בדי, כי לפי החשבון שלהם זה לא, לפי החשבון שלהם זה כן. גם אם חשוב, ברור שחשוב חצות הלילה, אני לא יודע למה, אבל מה מעניין אותי אם החרטומים יבינו את זה או לא יבינו את זה? למה המכות האחרות לא צריכות מצוות כדי להגן על עצמנו? בחושך לא מתו כל כך הרבה יהודים, נכון? בשלושת ימי האפלה, למה אז? לא צריך כמה מצוות כדי להגן על עצמנו. מה הרעיון? ולמה המצוות האלה? וכשאתה מפתיר בהפטרה של החג הראשון, ברור שהסוגיה היא דם מילה ודם פסח. ומולד בני ישראל שנית, והפעם באותו יוד בניסן, זה פלא פלאות, זה הפטרה שעוסקת בדיוק באותו תאריך, 40 שנה אחרי. באותו יוד בניסן שלקחנו את השה, באים בהפטרה ומודיעים לנו, והפעם עם זה תיכנסו לארץ, ובלי זה אין שום משמעות למעבר הירדן. כי סבורים אתם שתעברו את הירדן ותכבשו חיבי ויבוסי, ולא תמונו ואתם מרעילים? יש יסוד אדיר. שצריך לתפוס אותו, והוא מאוד מאוד גדול. אתם יודעים מה זה חצות הלילה? חצות הלילה הוא זמן, הוא הזמן של, הוא הנקודה של שיא החושך. חצי היום הוא הנקודה של שיא האור, ובחצי היום יצאנו ממצרים. כדאי לזכור את זה, זו הפרשה שאנחנו קוראים ביום הראשון. בחצי היום, כשאנחנו מה שנקרא ישנים בצהריים, של הלילה, של היום אחרי ליל הסדר, זה הזמן שיצאנו. לא יצאנו בלילה, בלילה היינו במצרים בתוך הבתים. נותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מכירכם בידכם, ומבינים בראש שאנחנו יוצאים ממצרים. אין מצרים במצרים. אנחנו יודעים שאנחנו יוצאים, זה המבחן האמיתי של לצאת ממצרים. זה לא איזה סרט אקסודוס, אנחנו בחוץ. לא מרשים. אז יש שתי נקודות ביציאת מצרים, יש את נקודת חצי הלילה ואת נקודת חצי היום, את נקודת החצות, תיקון חצות כפול. יש את נקודת חצי הלילה ויש את נקודת חצי היום. בחצי היום יצאנו בפועל, הוציא השם את צבאות ישראל, את בני ישראל הוציא אותם, ובחצי הלילה השם היכה כל בכל. חצות הלילה הוא הזמן שבו קוראים שתי נקודות הכי הפוכות ביחד. זו הנקודה של שיא החושך. אין יותר חושך מבחצי הלילה. ובדיוק בנקודה הזו בעצם מתחיל האור. בנקודה שבה החושך מגיע עד שיאו, מתחילה הערה שמתחילה מחצי הלילה, נכון? לכיוון הבוקר. מה אומר את מכת בכורות? מה אומר משה רבינו שאמר הקדוש ברוך הוא? מכת בכורות אומרת שהקדוש ברוך הוא מכה את מי? את כל הבכורים. את כל הבכורים. כל הבכורים אולי זה גם אנחנו חס ושלום. לכן מיד ביום השני של פסח קוראים את פרשת קדש לכל בכור. למה אמרו לנו מיד את מצוות קדש לכל בכור? אתם יודעים מה ההבדל בין מכת בכורות לכל תשע המכות הקודמות? תשע המכות הקודמות, המגמה שלהם זה שהמוכה יגיע מתוך ההכאה למסקנה שהוא צריך להשתנות. נכון? אני נותן לך עוד צ'אנס, בכל מקום. אותך מסתולל בעמי, עדיין כבד לב פרעה, אתה עוד לא מבין? אבל אחרי מכת הבכורות, המוכה, נו, לא יגיע לשום מסקנה. המוכה מת. אז מה המגמה? נכון שבכל המכות יש מגמה להפלות בין ישראל לבין המצרים. אבל במכת בכורות אין מגמה אחרת. זה דבר אדיר. אתם תופסים מה אני אומר? בכל המכות המגמה היא למען תספר וידעו מצרים, למען תדע, ואני עוד רוצה לראות אם תעשה את זה, ואתה תראה את זה דרך והפליתי את בני ישראל, את בני ישראל היושבים בארץ גושן, אתה תראה את זה דרך זה שאני נותן לישראל את הכוח הזה. אבל המגמה היא שאתה תעשה עם זה משהו. כשאני מטרה בפרעה על מכת בכורות, מה אני בעצם אומר? אני אומר לו, הקדוש ברוך הוא החליט להכות את כל הבכורים, כי מה? אם זה כי הם עובדים עבודה זרה, אז זה צריך להיות את כולם. ולא יהיה בכם נגף למשחית. זוכרים שכל הפרשה במכת בכורות, בפרשה שנקרא, ולא יהיה בכם נגף למשחית. כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבחין בין דם לדם, ולכן צריך לקדש את הבכורות. ומה קרה במכות עד עכשיו? עד עכשיו הייתה עוד מגמה. עכשיו יש רק דבר אחד. המשחית מקבל את הרשות להשחית. נו, אז עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה. נשאר רק דבר אחד במכת בכורות. מה שאמר משה לפרעה ברגע שהוא פגש אותו, בשלוש המילים הראשונות. כה אמר השם אלוקי העברים, בני בכורי ישראל. הגיע הזמן להגיד במילה אחת את ההבדל. ככה, זה הילד שלי. זה כל ההבדל. תפנים. אתה נוגע בבן שלי, אתה נוגע באלוקות. אתה נוגע באלוקות. זה לא על פי טעם, זה לא על פי דעת, זה לא לפי איזשהו שכל מסודר, זה עצם העניין שישראל וקודשו בריך הוא אחד. אלוקות. בכל המכות רוצה הקדוש ברוך הוא ללמד את פרעה מה זה עם ישראל, אבל בכל המכות הוא אומר לו, אתה מבין? בוא עכשיו נראה כך, כבד לבך, בוא נלך מהצד הזה, בוא נדבר מהצד הזה. כשתשתחרר מהמכה, לך תבדוק מה עשה הרבה. החיטה והכוסמת לא נוקו, זה כן נוקה. נו, אז מה אומרים? עבדי פרעה. מה אומרים אחרי מכה פרעות? לא אומרים, קומו צאו. אין באו את השען שמת, המת לא מגיע לשום מסקנה. יש רק מגמה אחת במכה פרעות. בלי שום היגיון בעולם, יש משהו שהוא למעלה מכל ההגיונות, יש משהו שהוא אינסופי, יש אלוקות גמורה, בני בכורי ישראל. בשביל להגיע לזה, אנחנו צריכים להגיע למסירות נפש שהיא למעלה מכל היגיון. לכל המצוות יש היגיון. אין היגיון שיש קראת על מצוות עשה. בעצם המושג, קראת יכול להיות על מצוות לא תעשה. אני עובר על איסור, אז יכול להיות שמשהו בחבל הזה נחרט. אבל אני לא מקיים עשה, אז מה חתכתי? לא פעלתי. לכן אין קראת על מצוות עשה. אין אף קראת על אף מצוות עשה להוציא את שתי המצוות האלה. אין דבר כזה. כי זה מנוגד להיגיון. אתם מבינים מה היא מצוות הפסח ומה היא מצוות המילה? מה אומרת מצוות המילה? זו המצווה הראשונה והאחרונה שעושה ילד כשהשכל שלו לא מעורב, כשהבחירה שלו לא מעורבת, כשההיגיון לא מעורב. אין שום היגיון, שום טעם, מסירות נפש. יש לי תמיד תחושה שבפי ההיגיון, במציאות שאנחנו חיים היום, זו הייתה אמורה להיות המצווה שהיו לה הכי הרבה מתנגדים בעולם. לא היו יכולים לאפשר לנו לעשות את זה. כל אמירה הומנית שרואה את הסכינים האלה משתוללים. מה זה? אבטיח. זה דבר פילי. זה כל כך בשוליים של השוליים של השוליים של השוליים של השוליים. מכיר קצת שוליים כאלה, נסעתי, דיברתי, זה בסוף השוליים. זה כל כך ברור, זה כל כך מצווה שמסרו את הנפש עליה. זה כל כך פשוט, זה לא דבר הגיוני בכלל, זה דבר מנוגד להיגיון. באים הרבה אנשים מבוגרים ושרים. אתם נורמלים? וסכין, אומר הרמב״ם, סכין אני רוצה, לא מספריים, סכין, שיהיה פה סכין. אני צריך סכין. על המזבח אסור להניף ברזל. אבל על התינוק שלי, כשהוא נימול, אני בא ואומר לו, תשמע מתוק. על פי ההיגיון, יצרו של אדם מבקש להורגו כל יום. יש אפס סיכויים לנצח את זה. יש רק אפשרות אחת לנצח את זה. הקדוש ברוך הוא עוזרו. זה נס. זה נס. זה נס לא מובן. אבל גם אתה נס. אתה ראוי לנס הזה. גם אני נס. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו לא נורמלי, כי אנחנו לא נורמלי. נעים להכיר. מישהו פה צריך להיות לא נורמלי. זה מסירות נפש. ההיגיון שבאיזושהי דרך מעורב בכל מצווה שאני עושה, גם כשאני רוצה לעשות אותה כי היא חוק, אז אני עושה אותה כי היא חוק. אז זה גם הגיוני, כי אני רוצה לקבל את מלכותו. בסדר, אז אני לא עושה את זה כי יש טעם, אלא רק בגלל שזה גזירת המלך, אז אני רוצה לקבל את המלך. אתם תופסים המושג שצריך בשביל לא לתת למשחית להשחית, הוא שמשני הצדדים עושים פסח. שמשני הצדדים פועלים במסירות נפש. כשאתה מפעיל את המסירות נפש מלמטה, אתה יכול להפעיל את המסירות נפש מלמעלה. את הלמעלה מטעם, את הלמעלה מדעת, ככה, כי אני אוהב אתכם, אתם הבן הבכור שלי. אתם יודעים מה זה חצות הלילה? חצות הלילה זה הרגע שהחרטומים לא הבינו. הם לא הבינו, תגיד, לא הבנו. אם יהיה מכת בכורות, מצוין. אז גם כולכם תתחסלו. הם לא תפסו איך יכול להיות בו זמנית שני דברים הפוכים. יש מכה שנוגפת את כל זה ומחיה את כל זה. את זה הם מבינים. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות דבר? אני מבין שמשהו פוגע פה ולא פוגע פה. אבל איך יכול להיות מציאות שעושה את שני ההפכים? איך שני ההפכים יכולים להיות ביחד? שני ההפכים נקראים חצי הלילה. בחצי הלילה השם היכה כל בכור. והשם זה שם של מידת הרחמים. זה לא מידת הרחמים. זה בו זמנית שניהם ביחד. זה לא לפי טעם, זה לא לפי דעת, זה למעלה מזה. אני צריך לגאול אתכם. אתם בממתת שערי טומאה. אני צריך רק שתי מצוות, אבל אני צריך מצוות שאתם עושים כדי שלא תיכרתו. שתי המצוות הן המסירות נפש על הגוף, ולא סתם על הגוף, על הדבר שבו הכי קשה לי למסור את נפשי, על האגו, על התאווה הכי טבעית בעולם, על הדבר שבו אני, עם כל הרצון הטוב, גם על מה שאני רוצה לא יכול לשאול. ברית המילה חייבת לבוא לפני הפסח, ואז בא הפסח. אתם יודעים מה זה הפסח? זה לקחת את השה, את אלוהי מצרים שדיברנו בשבוע שעבר, ולא לשחוט עוד פעם כבשים ואילים כמו כל שבוע שהם שוחטים, אלא לקחת את השה, ויבואו המצרים וישאלו, מה אתם עושים? ואנחנו נגיד להם, אנחנו לא עוד פעם עושים שלמים, אוכלים, במצוות השם עליהם לשחוט את אלוהיהם. אנחנו שוחטים את השה למטה כדי לשחוט את אלוהיהם למעלה. איך אומר הבח שלמדנו בשבוע שעבר, חזרנו עליו הרבה בשבת? כי אנחנו שוחטים את השה למטה כדי לשחוט לא את אלוהי מצרים. להחזיק טוב זה אדיר. מה זה אלוהי מצרים? הרי גם רובם של ישראל עבדו עבודה זרה. אני יודע שיש לי אפשרות לשרוף את אלוהי מצרים. זאת עבודת התשובה המופלאה שאי אפשר לתפוס אותה למי שממשיך את התהליך הרגיל כל הזמן. זה פסח. פסח זה שיש נקודה שההיגיון לא מאפשר אותה. כי ההיגיון שלי, והיצר שלי, והאגו שלי, והתובנות שלי, והנורמות החברתיות שלי, וההיגיון הכלכלי והחברתי, ועוד כל מיני דברים שלי אומרים, אני מוכן לעבוד את הקודש ברוך הוא, אני רוצה, אבל באמת לשחוט לגמרי את כל ה... In God we trust, את כל האלוהי מצרים, את כל מה שאני בניתי עליו עד היום, קצת, בכל זאת. קראתי לכם השבת עסקנו במשיב לבבות באליהו. אליהו מצד אחד הוא משיב לב האבות על הבנים. ומצד שני בא אליהו ועומד בהר הכרמל ואומר לכל עם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסליפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. הזכרנו שאלה מדהימה, הרי מה אתה רוצה אליהו הנביא? אתה רוצה שלא יעבדו עבודה זרה. אז למה אתה כועס עליהם עד מתי אתם פוסחים על שתי הסליפים? לפחות טוב שהם מתפללים מהירים. תגיד להם, זה לא יפה שאתם הולכים לעבודה זרה, אבל תשמור על האווירה, הם באים לפחות, יש איזה, הם באים לתי, הם שרים קצת, הם זה נחמד. בא אליהו הנביא ואומר, אתם אפילו לא שמים לב, בגלל שאתם הולכים להתפלל מהירים, אתם מרשים לעצמכם לפסוח על שתי הסליפים, כי אתם הרי בסדר. לכן אתם לא תרגישו שום צורך לשרוף את אלוהי מצרים. כי אתם מפחדים בלעדיו. לכן אי אפשר לצאת ממצרים. שלצאת ממצרים צריך סכין. אתם יודעים מה עשה דוד? דוד רואה את גוליאת. הוא מגיע למלחמה מול גוליאת נגד כל ההיגיון העולמי שיכול להיות. שאול עומד מול גוליאת, עם ישראל כולו עומד שם, וגוליאת מזמין לדוקרב. ואז מגיע המשיח. אז מגיע דוד בן ישי. הוא שואל שאלה אחת. כי מי הפלישתי הערל הזה? לא יפה. לא יפה. גם חובה. כי מי הפלישתי הערל הזה? אשר חרף מערכות אלוהים חיים. איזה מערכות אלוהים חיים? הוא בסך הכל צחק על צהל. מה אתה מדבר? הוא אמר שאתם ככה אתם. הוא ערל כי הוא לא מבין שהאורלה שלו מכסה על זה שקודש הבריך הוא בישראל חד. ובגלל שאתם מתרגשים מהאורלה הזאת, אין לכם כוח לגמור אותו. לא את מידותיו צריך לחסל, ולא מרגש אותי כמה אורך וכמה רוחב הוא. אני צריך להגיע למויכין שלו. על הטיפה, על טיפת הזרע של האב, כתוב בכל הספרים שהיא באה מהמוח. שם מהמוח. במוח הזה, את המוח הזה של גוליאת, את ההיגיון הזה שעומד מאחורי פלשת. אין לו לא שאיפה לאומית ולא שאיפה מדינית, יש לו שאיפה לחרף מערכות אלוקים חיים. והוא זורק אבן. האבן הזאת היא הדבר שעד אז מלו איתו. צור. והוא פוגע לו בכובע הברזל. והקדוש ברוך הוא מבטיח לברזל שאם הוא ייתן לאבן הזאת לחדור למוחיות הזאת של גוליאת, מכאן ואילך כל המאבקים יהיו מי ינצח את הפלישתים. על הפלישתים נופל שאול. לא לחינם שונאי ישראל הרומאים קראו לארץ הזאת פלישתים, פלישתינה. שרני פלישתים. כשנכנסים לארץ הפעולה הראשונה שצריכה להיעשות היא להוציא את העולה. אי אפשר להתמודד עם מי שטוען שהוא רוצה לפלוש שאלה בהיגיון. הפלישתים יושבים על חוף הים, פלשת, בכל השפלה, מעזה ועקרון, עד תל אביב ואשדוד, הם יושבים על החוף, הם פולשים פנימה. והם אומרים שדינה של הארץ הזאת, כמו דינו של העם הזה, הוא כמו דינו של כל דבר רגיוני בעולם. פעם זה פה, ופעם זה פה. אתם יודעים מה הרקע של פלישתים? הוא מאוד מעניין. אתם יודעים מה הרקע? יש לכם חצי שנייה חומש. נו, איפה פלישתים מופיעים פעם ראשונה? 10 שניות. איפה הם מופיעים פעם ראשונה? איפה? לפני אברהם. נועה. איפה? איך? ילדים של מצרים. בואו נסתכל רגע על האלבום. בסדר? יש אלבום. בואו נסתכל שנייה אחת על הפלישתים. נו, מי מוצא את הפסוק? ילדים של מצרים. אז זה מילדי חם, נכון? יופי, פרק ת' סליחה, פרק י, י ניסן, פרק י. פרק י. בפרק י כתוב כך. פסוק י' א', י' ב', י' ג', י' ג'. ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים. אגב, לא שמות שאני מציע לאף אחד, אני קורא. זה השמות, מה שעשו את זה, מה הם עשו? ואת פטרוסים, זה הולך ומשתבח השמות. ואת פטרוסים ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים. ואת כפתורים. לא הבנתי מאיפה הם יצאו, מהאצטדיון, מאיפה הם באו? אני לא מבין מה כתוב פה. ומצרים ילד את לודים, ענמים, להבים, נפתוחים, פטרוסים, כסלוחים, ופלישתים לא נולדו אלא יצאו. זה הניתוח קיסרי? מאיפה הם יצאו? למה כולם נולדו והם יצאו? לא נעים. מה קרה? עוד פעם לפסוק. ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. מפטרוסים או מכסלוחים? הוא אומר רשי, עכשיו אתה כבר הבנת מהם? משניהם יצאו. שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו, ויצאו מהם פלישתים. זאת המהות. עם המהות הזאת אנחנו במלחמת עולם מאברהם אבינו. הפלישתי הערל הזה, שם כובע ברזל כדי שאף אחד לא יפגע בטיפה שבמוח שלו. ממנה ימשיך הרעיון של פטרוסים וכסלוחים אשר יצאו משם. משם הוא יוכל לחלחל את זה גם בי חס ושלום. דוד המלך מבין בדיוק את הנקודה. והוא בא ולוקח את הצור, את האבן, ומפנה בדיוק למוח. והקדוש ברוך הוא מבטיח לברזל. איתך ימול. וגבל. את המסירות נפש, שנייה, את המסירות נפש שתהיה מכאן ואילך, היא תבוא מפה. זה כל כך הפוך מהמזבח. למה למזבח לא מניפים ברזל? כי העניין הוא לעשות שלום. אני רוצה להגיד דבר חריף מאוד. אתם יודעים מה אומר אבא יהודי טוב לילד שלו? בטח שעניין הוא לעשות שלום. העניין הוא שתדע לנצח. העניין הוא לדעת להילחם. זה העניין. מבטיח לך, מכאן ואילך, בחיים לא תראה סכין. חוץ מכשנעשה סלט עגבניות. פעם אחרונה. אבל זה העניין. העניין הוא שנוריד את כובע הברזל של גוליית. העניין הוא שיהיה סכין ברורה, חדה, לשרוף את אלוהי מצרים. העניין הוא שלא נבלף. לכרות ברית. אתם מבינים מה זה כשם שנכנס לברית? אני כל כך הרבה פעמים נכנס לתורה ולתפילה, אז למה אני לא מצליח באמצע להיות מרוכז? כי יש לי כמה קפסולות אלוהים מצרים שמסתובבות לי פה. אתם יודעים מה היה בברית? בברית הייתה חתיכה גמורה, ברירות גמורה, פריאה אחרי המילה. מה שנותר מהקרום הדק נפרע. ומילה ופריעה ומציצה וכל ההלכות המתוהרות והמופלאות והעדינות האלה של המילה שאומרים שאתם לא מבין ולא מבין. ויהודים מבינים את זה מהנפש, מהבטן, בלי להבין כלום. ומגיעים לשם והכי מתרגשים מכל דבר בעולם. ורצים לקבל ברכה. ומזבח, וקטורת, וסנדק, ואליהו הנביא. כי בשנייה הזאת אתה אומר לו בצורה הברורה ביותר, לא יהיו לי עוד הזדמנויות לדבר איתך בלי שכל. אני מנצל את ההזדמנות הראשונה והאחרונה. נטו מסירות נפש. מזבח. מה עם מעלת הסנדק? מזבח, והתינוק על הברכיים. אז על המזבח לא מניפים סכין, אבל על המזבח הזה כן מניפים סכין. כדי שתהיה לי כוח למלחמה. ומיד אחרי הברית, אתם יודעים מה אומרים? ויקרא שמו בישראל. למה? למה יקרא שמו בישראל רק עכשיו? מה הקשר לך? אתם יודעים מה זה ישראל? ישראל. אתם יודעים מה פירוש ישראל? המילה ישראל. איך שלא תוספו את המילה. אתם יודעים מה זה ישראל? ישראל זה מלחמה. ישראל זה שריטה עם אלוקים ועם אנשים. פירוש המילה ישראל. אני גם רוצה להיות צמחוני. פירוש המילה ישראל זה מלחמה. אתה לא רוצה, תחליף שם. זה פירוש המילה, אבל זה לא מלחמה. פירוש המילה ישראל זה מלחמה שאתה מנצח. האל שורר בקרבך. במלחמה הזאת, בין האל ששורר בי לצד ההפוך ששורר בי, במאבק הזה, אני ישראל. עד מתי? עד שיגיע עולם שאור שבעת הימים יאיר בו, ואז ידעו כולם למקטנם והגדולם, ואז את המלחמה הזו לא צריך. אבל עד אז אתה ישראל. זה דבר פלאי. אצלכם בנוסח, מייל, בברית אצלכם בנוסח אין, אבל אם איזה צד אשכנזי יכניס את זה שם, יש ברכה נפלאה, בברכת המזון מוסיפים כמה ברכות הרחמן הוא יברך. אחת מהן זה הרחמן הוא יברך אבי הילד ואימו. ויזכו, נו, אשכנזים זוכרים, ויזכו לגדלו, לחנכו ולחכמו. מיום השמיני והלאה ירצה דמו ויהי השם אלוקיו אימו. שואלים המפרשים, לא הבנו. על מי מדובר פה? על האבא ועל האמא, נכון? מצוין. אז אם הנושא של הברכה זה האבא והאמא, אז בואו נלך עם האבא והאמא. רחמן יברך אבי, הילד ואמו, בסדר גמור. ויזכו לגדלו, לחנכו ולחכמו. מי? אבי, הילד ואמו, מצוין. מיום השמיני והלאה ירצה דמו, של מי? של התינוק. למה קופצים באמצע לתינוק? אומר המלבין, תחזיק אותו. ממשיכים לדבר על האבא. מיום השמיני והלאה של הבן שלך, עכשיו תחשוב מה זה של הנכד, מיום השמיני והלאה של הבן שלך, ירצה דמו של האבא. הרי אותך לא שאלו בברית, מעולם לא אמרת שאתה רוצה. עכשיו אתה מראה שירצה דמך. חמנו יברך אבי הילד, כי אבי הילד הזה עכשיו מראה לך שירצה דמו, הוא רוצה את זה. יש רק דבר אחד שמפריע לי יותר מזה שעשו לי ברית מילה, לעשות את זה לילד שלי. ירצה דמו. נו, אז לא מגיע שיהי השם אלוקיו אימו. דם מילה ודם פסח, חרבות צורים, מולד בני ישראל שני, יוד ניסן וארבעים שנה באמצע. עם יוד ניסן של ברית מילה ושל דם פסח, אתה מעורר את הלמעלה מהטבע. את ככה, כי אתה בני בכורי. עם אותו יוד ניסן של הלמעלה מהטבע, אתה נכנס לארץ. כל עם נכנס לארץ שהוא רוצה להיכנס אליה. היכולת שלך להתמודד פה עם הארץ הזאת, היא רק למעלה מהטבע. חבל על הזמן. שואלים מה הפתרון המדיני? אין. כלומר, יש. משיח. זה פתרון אקטואלי, רלוונטי, היחיד המיידי והאחיד האחי, היחיד הריאלי שיש. הוא ריאלי כי יש לי מה לעשות כדי להביא אותו. מה שנקרא לעבודות. מה הפתרון? למול כדי לדעת להתמודד עם החיבי והיבוסי. למול כדי לדעת איך מגיעים למויכין של גוליית. שמעתי שהברזל קיבל הבטחה מהקודש ברוך. כשפגע דוד בכובע של ברזל, עם האבן. זה המצווה מן המובחר. נו, אז בעזרת השם שנזכה גם למול וגם להיכנס לפסח גדול ושמח לגאולה שלמה שנערה בימינו עלינו ועל כל ישראל. אמן.